מסכת חולין דף למד. נתחיל משורה שישית מלמעלה. מטיב רבי דיבה רבין, ובמועד לשמו פטור שלא לשמו חייב, והבינן בה, טעמה דשלא לשמו, הסתמה פטור, והמי פטור, פסח בשאר ימות השנה, שלמים הוא, שמאמינה פסח בשאר ימות השנה, באי העקירה, ואמר רבי חייא בר גמדא, נזרקה בחבורה ואמרו, אחד מהעסקינן, גוד שהיו בעלים טמאי מתים, נדחין לפסח שני, דסתמה לשמו חי, והיהודי באי העקירה, האחר לא באי העקירה, היא אמר בשלם השנה שחיטה מתחילה ועד סוף, יפסילה מתחילת שחיטה, אלה אמרת, אינה שחיטה אלא בסוף, כיוון שחד בפורטה, תחילה עם פסח, אידך כי קשחית, שלמים קשחית. נאמר שלוש הקדומות כדי להבין את הסוגיה. אנחנו נמצאים בסוגיה שדנה, אמר ריש לקיש בשם לוי סבא, כאשר האדם שוחט, אין שם של שחיטה חל, אלא בסיום של מעשה השחיטה. ואילו דעת רבי יוחנן, שכבר מתחילת החיתוך, מתחילת השחיטה, חל על זה שם של שחיטה. הגמרא למעלה הביאה שההשלכות ההלכתיות הן לגבי אדם שיש לו קורבן, כידוע, קורבן עשוי לשחוט אותו, אפילו לשם השם, מחוץ לעזרה של בית המקדש. אם האדם התחיל לחתוך, התחיל לשחוט מחוץ לעזרה, ותכף הכניס אותו והמשיך את מעשה השחיטה בתוך העזרה. אם נאמר שמתחילת השחיטה חל על זה שם של שחיטה, נמצא שהאדם הזה שחט קודשים מחוץ לעזרה ואנוש כרת. אבל אם נאמר שלא חל על זה שם של שחיטה, אלא כאשר הוא מסיים את מעשה השחיטה, אם כן, כיוון שהוא סיים את זה בתוך העזרה, אינו אנוש כרת, כי הוא שחט בפנים, לא בחוץ. עוד הקדמה, אם יש לאדם קורבן פסח, אז בערב פסח אסור לאדם לשחוט אותו, אלא אם כן אין לו חמץ בבית. אבל אם יש לו חמץ בבית, עובר על הפסוק, לא תשחט על חמץ דם זבחי. רבי שמעון מוסיף על כך ואומר, שלא רק קורבן פסח, אלא כל קורבן. אם האדם בשעה שהוא שוחט אותו, בערב פסח יש לו חמץ בבית, הוא עובר על הפסוק לתשחט על חמץ, דם זבחי, לא כתוב דם פסח, דם זבחי, כל קורבן שהוא. הקדמה שלישית, קורבן פסח, בערב פסח נשחט לשם קורבן פסח. אם אדם לא הספיק לשחוט את אותה בהמה שהוא הקדיש אותה לשם קורבן פסח, לא הספיק לשחוט את זה, הדין הוא שנשחט במשך השנה לשם קורבן שלמים. ועכשיו נראה את הקושיה. מקשה רבי דיבה רבין, קשה על לוי סבא שאמר שאין מעשה השחיטה אלא בסוף. הרי שנינו מסכת פסחים. אם במועד, כלומר, יש לאדם כבש שיקדיש לו קורבן פסח, והוא שחט אותו בתוך ימי חול המועד, הוא שחט את הקורבן הזה, ויש לו חמץ בבית. אם הוא שחט את זה במועד לשם קורבן פסח, אז הוא פטור, הוא לא אנוש מלכות, של על הלב לא תשחט על חמץ דם זבחי מפנה, שכיוון שבקורבן פסח אי אפשר לשחוט אותו בתוך חול המועד, רק בערב פסח אפשר לשחוט לשם פסח, מלא המצא שהקורבן הזה הוא פסול, לא לוקה האדם לא תשחט על חמץ דם זבחי אלא בקורבן שהוא כשר, וזה שקורבן פסול אינו אנוש על כך. אבל אם הוא שחט את הקורבן פסח הזה בתוך המועד ויש לו חמץ בבית, והוא שחט אותו לא לשמו, הוא אמר שזה לשם קורבן שלמים, אז הקורבן הזה כשר, ואם כן ממילא, אם יש לו חמץ בבית, הוא חייב על כך. והבינן בה, הקשנו על זה, למה התנא אומר דווקא שלא לשמו, כלומר דווקא אומר במפורש, שהוא שוחט את זה לא לשם פסח, אלא לשם שלמים, אז אכן זה עלה לו לשם קורבן שלמים, וממילא הוא חייב בגלל שהיה לו חמץ בבית. משמע, אבל אם הוא לקח את הקורבן פסח הזה ושחטו בחול המועד, והוא לא חשב לשום דבר, הוא לא אמר במפורש שזה לשם שלמים, ממילא זה נחשב כאילו שחט אותו לשמו, לשם קורבן פסח, והקורבן הזה פסול, ולכן הוא פטור מעליו שלא תשחט על חמץ. לכאורה למה הוא פטור? הרי פסח, ברגע שעבר עליו ערב פסח, ממילא הוא עומד אך ורק לשם שלמים. פסח בשאר ימות השנה הוא נחשב שלמים. ואם כן, זה צריך להיות שהוא, הקורבן הזה כשר. אפילו שהוא לא אמר במפורש שזה שם שלמים, אלא שחטו בסתמה. ומילא יהיה הדין שהוא שחט קורבן שלמים בשעה של חמץ בבית, וצריך להיות חייב עליו להיות שחט על חמץ, זם זבחי. ואמרנו לכאורה, מכאן ניתן להוכיח, שאם יש לאדם קורבן פסח, ועבר על זה כבר חג הפסח, בשאר ימות השנה, צריך לומר במפורש, אני שוחטו לא לשם פסח, ורק אז יהיה כשר לשלמים, באי עקירה, אבל אם הוא לא אמר במפורש, אני שוחטו לשם שלמים, והוא שחטו במשך השנה, דינו כאילו שחטו לשם קורבן פסח, וזה קורבן פסול, ככה לכאורה נראה להוכיח. ואמר בחייה בר גמדה, נזרקם פי חבורה ואמרו, כלומר, הסכימו חכמי כל בית המדרש ואמרו שזה לא נכון. דחו את הראייה הזו. אמרו, לכל הדעות, בוודאי קורבן פסח, אם הוא שחט אותו לאחר שעבר כבר ערב פסח, מן הסתם הוא נשחט לשם קורבן שלמים. לא צריך עד שיעקור ויאמר במפורש, אני שחט אותו לשם שלמים. ולמה כאן אמרנו שאם הוא שחט אותו מן הסתם, זה עכשיו כאילו שחט אותו לשם פסח? בגלל שהבעלים האלו שהם לא שחטו את הקורבן הזה בערב פסח, הם היו טמאי מתים והם צריכים לעשות פסח שני. ולכן אני אומר שמן הסתם, כאשר יש פה כבש שלא הקריבו אותו, דעתם להקריב אותו לא לשם שלמים, אלא דעתם להשאיר אותו לשם קורבן פסח, לעשות אותו פסח שני. ולכן אם הוא לא עקר אותו במפורש ואמר לשם שלמים, דינו מן הסתם שהוא כאילו שחטו לשם פסח, ולכן הדין שלו שהוא לא עובר על עוד שחט החמץ זמזיחי, כי זהו קורבן פסול. עד כאן ההסבר שאמרנו שם. אומר עכשיו בוא ונתבונן, מקשה רבי דיבר רבין, הרי לכאורה האדם הזה בשעה שהתחיל לשחוט את הקורבן פסח הזה בסתמה, באותו הרגע הרי כבר הוא לא יכול לעצור ולהשאיר את הקורבן הזה עד לפסח שני. כי אם כן הקורבן זה ייפסל, זה נקרא שהייה. אדם עצר באמצע מעשה השחיטה. אז ודאי אם כן בשעה שהתחיל לשחוט את הקורבן, זה בעצם לכאורה כבר נפסל. הוא לא יכול לשחוט אותו לשם פסח. אם כן מאותו הרגע כל מעשה השחיטה שהוא ממשיך הלאה וחותך וחותך, זה לשם קורבן שלמים. ואם כן לכאורה, מדוע לא נאמר שהקורבן הזה מן הסתם יהיה קורבן כשר לשם שלמים, ומלא הוא יהיה אנוש על מה שהוא יש לו חמץ בבית? למה אתה אומר לא? כל השחיטה שחט נחשב שחטו לשם קורבן פסח. לפי לוי סבא, זה קשה מאוד. לא מובן. אלא הכוכח לומר, כדעת רבי יוחנן, שהשחיטה נחשב מהרגע הראשון של מעשה השחיטה, וממילא, כיוון שהוא מתחיל לחתוך בסימנים, ברגע הראשון זה עדיין יהיה שם של קורבן פסח על הכבש הזה. וכיוון שהוא מתחיל לחתוך, זה נחשב שהוא שוחט לשם קורבן פסח, כי ברגע שהוא תחיל לחתוך עדיין הקורבן הזה שלם. אז שהוא מתחיל לחתוך, זה נחשב שהוא מתחיל לשחוט קורבן פסח לשם פסח, לא לשם שלמים. וכיוון שעכשיו חול המועד אי אפשר להקריב קורבן פסח, נחשב שהקורבן הזה קורבן פסול, ולפיכך הדין הוא שהוא פטור מעליו שלא תשחט על חמץ, דם זבחי. מכאן ראיה לרבי יוחנן. אומרת הגמרא, אמר לאביי, נהי דידחי למי פסח, מדמי פסח מידחי, וכיתם הבעי העמדה והערכה, והתנן שחט בשיניים, או רוב שיניים ועדיין היא מפרקסת, הרי היא כחיה לכל דבריה. אומר אביי, זה לא נכון, אפשר ליישב דברי לוי סבא. כי אמנם כשהתחיל לשחוט את אותו קורבן פסח בתוך חול המועד, נכון שמאותו הרגע הוא כבר לא יכול להשאיר אותו בשביל לשחוט אותו לשם קורבן פסח בפסח שני, מפני שזה קורבן כבר הזה יחשי נבלה, זה היה פה שהייה. אבל מכל מקום הרי הוא יכל באותו הרגע לפדות את זה, כמו כל קורבן שנפל בו מום, שניתן לפדות אותו לחיית הקדושה שלו על מעות, ואז המעות האלה קונים בהם אחר כך את אותו קורבן. למשל, אם זה היה קורבן עולה שנפל בו מום, אז פודים אותו על מעות, במעות אל חייב קורבן, קונים קורבן עולה וכן עזה הדרך. מילא, ברגע שהוא התחיל לשחוט את הקורבן הזה, וכיוון שהקורבן הזה הרי הוא מיועד לפסח שני, הוא התחיל לשחוט אותו, באותו הרגע זה נחשב כמו קורבן שנפל בו מום. ואם כן, באותו הרגע, לפני שהמשיך לשחוט, הוא היה יכול לבדות, לחלל את הקורבן הזה על מעות, והמעות האלו יקנה בהם קורבן פסח. ואם כן, נמצא שברגע שהתחיל לשחוט, לא כמו שאתה אומר, שמלה פקע שם פסח ממנו, והוא ודאי נחשב שלמים, וכשהוא סיים לשחוט אותו, זה נחשב שהוא שחט קורבן שלמים, ככה אתה סבור. וכשאת, ואם כן לך הורה, למה אתה אומר לי שאין עליו שם קורבן שלמים? הרי ברגע שהוא סיים לשחוט, ודאי זה היה סיום, אז זה היה לשם שלמים, ולא לשם פסח. זה לא נכון. אני אומר, ברגע שהוא התחיל לשחוט, באותו הרגע, זה נחשב כמו קורבן שנפל בו מום. וממילא, ודאי שאי אפשר להשאיר את הקורבן הזה עצמו לשם פסח. אבל אפשר באותו הרגע לפדות אותו על מעות. ואת המעות האלה להשתמש בהם לקנות כבש לקורבן פסח שני. ואם כן, כל זמן שהוא ממשיך הלאה וחותך, עדיין שם של פסח עליו, לעניין זה שאני אחלל אותו על מעות כדי לקנות בהם קורבן פסח. ואם תגיד לי, לא, ברגע שהוא התחיל לחתוך, הרי הוא כבר לא יוכל להעמיד את הבהמה. והרי כדי לפדות, כתוב פסוק, והעמיד הכהן, צריך להעמיד את הבהמה על רגליה, וזה ברגע שהתחיל לשחוט, היא לא יכולה לעמוד על רגליה, ואי אפשר להעריך אותה, אי אפשר לחלל אותה. זה לא נכון. כי הרי כתוב, שחט בשיניים את הקורבן, או רוב שיניים, ועדיין מפרקסת, הרי כי חיה לכל דבריה וממילא, גם לעניין העניין הזה של עמדה והערכה, זה ניתן, למרות שאי אפשר להעמיד על רגליה. ואם כן ממילא, בהמה לא צריך להעמיד על רגליה. אם כן, כשהתחיל לשחוט, אפילו כשהמשיך הלאה, עדיין יש על הקורבן הזה שם של קורבן פסח. לעניין זה, שהוא יפדה את הכבש הזה על מעות, ומעות האלה יקנה בהם קורבן פסח. נמצא שברגע שהוא סיים את השחיטה, כל זמן שהבהמה הזאת עדיין חיה, שם של פסח עליה. ולכן אומר התנא, שהדין שלה, שהוא פסול. למה? כי לשם של פסח, הוא שחט פסח שלא במועדו, נחשב קורבן פסול, ולפיכך הדין הוא שהוא פטור לא עבר על ושחט על חמץ זמזיחי, כי זה קורבן פסול. ואין מכאן קושיה על לוי סבא. אומרים בנושא אחר. אמר רב יהודה אמר רב, השוחט בשניים ושלושה מקומות שחטו כשרה. כי אמריתה כמהדי שמואל אמר לי, בעינה שחיטה מפורעת וליקה. ואף רבי שמעון בן לקיש סבא בעינה שחיטה מפורעת, ואמר רבי שמעון בן לקיש מנה שחיטה שהיא מפורעת, שנאמר חץ שחוט לשונם מרמה דיבר. אמר רבי יהודה אמר רב, אדם שהוא שוחט, הוא חתך בסכין קצת בקנה, ומיד המשיך לחתוך במקום אחר, ואחר כך חתך עוד מקום שלישי, ואז מקום שלישי באמת הוא חתך באותו המקום השלישי את רוב הסימנים, רוב הקנה והוושת, אבל בהתחלה הוא כבר עשה שני חיתוכים קטנים. אומר רב, אבל פי כן, זה קשר. כיוון שלא היה פה שהייה. מיד חתך מעט, לא חתך מעט, אבל בסוף הוא עשה במקום השלישי. שם חיתוך גמור. במקום אחד עשה שם חיתוך של רוב הסימנים, הדין בזה, שחיטה כשרה. אמר רבי יהודה, כשאמרתי דברי רב האלו לפני שמואל, אמר לי לא, זה טרף. למה? בגלל צריך שחיטה מפורעת. דהיינו שחיטה שהיא כולה בהמשך אחד, שחיטה גלויה. ברגע שהוא מתחיל לחתוך קצת, אחר כך חותך עוד קצת, ואחר כך חותך חיתוך גדול, השחיטה לא מתרחבת. בשעה שאדם חותך רק במקום אחד, אז מלא אותו המקום מתרחב ומתגלה. זה נקרא מפורעת, מתגלה הכל. אבל ברגע שהוא עשה חיתוך קצת, ועוד חיתוך קצת, אז באותו המקום שהוא חותך, זה לא מתרחב ומתגאה לגמרי. צריך שהחיתוך כולו יהיה במקום אחד, שכל החיתוך יהיה גלוי. ולכן, זה פסול. את הגמרא בשמעון מלקיש גם כן אמר, צריך שחיטה מפורעת, שבשעה שהוא חותך לחתוך במקום אחד, שאז החיתוך כולו מתגלה היטב. ומה המיני לנו? אמר בשמעון מלקיש, מיני שחיטה שצריכה להיות מפורעת, גלויה, שנאמר, בעי לשון הרע, חץ שחוט לשונה מרמה דיבר. הם מדברים לשון הרע, הם הורגים אנשים למרחוק, כמו חץ שיורים אותו למרחוק. איך הפסוק קורא לחץ שיורים למרחוק? חץ שחוט. כמו שהחץ הוא עושה נקב במקום אחד. ככה גם כן שחיטה צריכה להיות הכל החיתוך שלה במקום אחד, ולא בכמה מקומות, כי אז כמו שאמרנו, על ידי זה, זה לא מפורע, על ידי זה לא הכל מתגלה כמו שצריך, לא מתרחב החיתוך באותו המקום היטב. מטיב רבי אלעזר, שניים מוחזים בסכין ושוחטים, אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיתו כשרה, אמי, והליקה שחיתה מפורעת, אמר לרבי ירמיה, בשנתנו בסכין אחד ושני בני אדם. כשר רבי אלעזר, הרי בעמוד הבא נלמד במשנה כתוב, אם שניים מוחזים בסכין ושוחטים, זה כשר. אפילו אחד שוחט למעלה ואחד שוחט למטה, גם כן שחיתו כשרה. מה שניים מוחזים בסכין? הכוונה זאת אומרת, כל אחד תפס סכין בידו, אפילו זה חתך מלמעלה, זה חתך מלמטה, שחיתה כשרה. חורפי דבריך, אי אפשר, צריכים לחתוך שניהם באותו מקום, כדי שהשחיתה תהיה גלויה. ענה לו רבי ירמיה, משנתן לא אין הכוונה שחתכו שני בני אדם עם שני סכינים, כגון זה חתך את הקנה, זה חתך את הוושת, לא. אלא הכוונה היא שניהם מחזו בסכין אחד. ואיך הם חתכו? מה זה אחד ממה, אחד מלמטה? הכוונה היא, הם חתכו באלכסון. ומילא התחילו בקנה ויורדים למטה עד הוושת, אז הכל זה באלכסון. הקנה התחיל לחתוך אותו מלמעלה. ויורדים כלפי מטה, הם תשיכו לחתוך עד למטה. הכל באלכסון. אף אחד אומר התנה, זה כשר. אבל למה זה כשר? כי זה שחיטה מפורעת. כי הוא חותך את הקנה באלכסון. ובמותו מקום, איפה שהוא מסיים לחתוך את הקנה, הוא ממשיך לחתוך את הוושת. גם כי הוא חותך באלכסון. אבל כיוון שהכל באותו מקום, למרות שזה אלכסון, אם כן הכל גלוי, כי זה הכל ביחד, אחד, יד השני, הכל מתגלה כמו שצריך. אבל אם יחתוך קנה למעלה, אחר כך יחתוך את הוושת למטה וכדומה, אם כן זה לא הכל גלוי, כי לא רואים את כל החיתוך כולו. אמר לרבי אבא, יחי, היינד איתני עלה, אין חושין שמי יטרפו זה על זה? היא אמר בשלמה בשתי סכין, שני בני אדם, שפיר, מותם עלי חוש דין מסמכי ההדדה, והי להתן עבד רובה, והי להתן עבד רובה, חמש מעלה דין חוששין. אלה היא אמרת, בסכין אחת ושני בני אדם, היינד חושין שמי יטרפו זה על זה, שמי ידרסו זה על זה מבעילה. הקשה לו רבי אבא, על רבי ירמיה, על התירוץ שלו. אמרו לי, אם כך הרי שנינו ברייתא שמבארת ומסבירה מה החידוש במשנה שאמרו שניים מוחזים בסכין ושוחטים, אפילו אחד מעלה מלמעלה ואחד מלמטה שחיתו כשרה. מה החידוש? אומרת ברייתא שלא חושים שמי יטרפו זה על זה. הבנה פשוטה, מה הכוונה היא? מה זה שמי יטרפו זה על זה? כלומר, לא נאמר כיוון ששניים שוחטים, כל אחד לא יחתוך רוב של השני הסימנים, כי הוא יחשוב, הנה חברי, הוא כבר חותך, ומילא הוא חותך את שני, את הרוב, אף על פי שאני חותך רק מעט, לא נורא, זה קשר. וגם חברו יסמוך עליו, בסופו של דבר, הייתה פה טרפה, שום אחד מהם לא חתך את הרוב של שני הסימנים. אם נאמר כך, אז מובן יפה מאוד. אבל אם אתה אומר לי ששניהם חתכו בסכין אחד, אז לא שייך לומר שאחד יסמוך על השני, הרי שניהם עושים פעולה אחת. אז בוודאי שבאותו המקום ישימו לב שהם חותכים את רוב של שני הסימנים. ואם כן, מה החשש? הכוחך לומר שחשש אחר, שמי בגלל ששניהם מוחזים בסכין, אז יעשו פה דרסה, כלומר ילחצו בסכין על גבי הסימנים, ומהלחץ הזה יחתך במקום שיחתכו בהולכה ואהבה. אז אם כן התנאי צריך לומר, אין לחשוש שמי ידרסו זה על זה. לא שמי יטרפו זה על זה, משמע שכל אחד לא יעשה שחיטה של רוב סימנים. אמר לרבי אבין, נה, אין חוששים שמי ידרסו זה על זה. אמר לרבי אבין, נחי מזה לא קשיה, אז צריך לתקן את לשונו ברייתא, ובאמת לומר, שמה החידוש במשנה? שלא חוששים שמי ידרסו, לא חוששים שמי ילחצו מכל הסולחה ואהבה. מטיב רבי אבין, שחט הוושת למטה ואת הקנה למעלה, או את הוושת למעלה ואת הקנה למטה, שחיטתו כשרה, עמי, והליקה שחיטה מפורעת, הוא מוטיב לה והוא מפרך לה, ושחיטה העשויה כקולמוס. מחשה גם כן רבי אבין על שמואל. כתוב ברייתא, אם אדם שחט הוושת למטה ותקנה למעלה, או להפך, אני שחיטתו כשרה. לכאורה למה? הרי כיוון שהקנה והוושת הם לא נשחטו באותו מקום, באותו קו, כי זה לא שחיטה מפורט, זה לא שחיטה גלויה, כי כאן חתך את הקנה למעלה, וושת למטה, כשהוא חותך את הקנה באותו מקום, אדם לא רואה את החיתוך של הוושת, אז זה לא שחיטה גלויה, כפי דברי שמואל, צריך להיות פסול. למה כתוב שזה כשר? רבי אבין שיחשב גם אמר תירוץ, אמר, הכוונה היא שחט את זה כקולמוס, דהיינו עשה את זה שחיטה באלכסון, כמו כאשר רוצים לכתוב בקולמוס, אז מחיידים אותו, עושים לו אלכסון, כדי שישר לכתוב בו. אז גם פה אותו דבר, עשה שחיטה באלכסון, ואם כן הכל בקו ישר, את הקנה השחיל לחתוך מלמעלה, והוא יורד בקנה עד למטה, הוא ממשיך באותה נקודה שהוא סיים בקנה, ממשיך באותה נקודה בקו ישר באלכסון הלאה, בוושת. אז כיוון שהכל זה קו אחד, מזה נקרא שחיטה מפורעת, כי רואים את הכל באותו מקום, כל גלוי, ולכן זה קשר. ההוא תורה להשחט בשניים ושלושה מקומות, על רב יצחק בר שמואל במרתה, שקל משופרי שופרי. אמר לרבי זירא, למזתנו רבנו, שנתנו בשני סכינים, שני בני אדם. היה שור אחד, שהשוחט שחט אותו, תחיל לחתוך מעט, ושוב חתך במקום אחר עוד קצת, ואחר כך, במקום השלישי, הוא באמת שחט שמה את רוב שני הסימנים. זה בדיוק המחלוקת של רב ושמואל. נכנס רב יצחק בר שמואל בר מרתה, ולקח נטע חשוב, שופרי דשופרי, נטע חשוב לקח משמה. למה? להראות שזה קשר. אמר לו רבי זירא, אם כן עכשיו במעשה הזה שלך לימדת אותנו, שהמשנה שאמרה שאם יש שניים מוחזים בסכין ושוחטין, אפילו אחד למעלה ואחד למטה שחיתו כשרה, הכוונה היא אפילו כאשר שניים מוחזים בשני סכינים. אף על פי שיש פה כמה חיתוכים, גם כן זה קשר. לא צריך שתהיה שחיתתו מפורעת. אמר רבי יהודה המרב, החליד את הסכין בין סימן לסימן ופסקו, פסולה. תחת העור כשרה. מה כמה שמע לנתנינה? או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו, רבי שבא ואומר, נבלה. רבי עקיבא אומר, טרפה. אם את נתינה ואמינה, הנמילה מלמטה למעלה דלק עביד כדר שחיטה. אבל מלמעלה למטה דלק עביד כדר שחיטה. אמא שפיר דמי, כמה שמע לאן. אמר רבי יהודה המרב, אם האדם הכניס את הסכין בין הקנה לוושת וחתך את הסימן הזה, הדין הוא שזה פסול. למה? זה נקרא חלדה. חלדה, הסברנו, שהוא מכניס את זה באמצע, כמו החולדה שנכנס בתוך חורים בבתים, ככניס את הסכין באמצע, זה פסול. צריך לשחוט מבחוץ, ככה שכל השחיטה כולה רואים את הסכין שהיא גלויה. אומר, אבל כל זה דווקא כאשר הסכין הזאת הייתה נחלדת, הייתה מחוסה בסימנים, ביניהם, כיוון שעליהם חל דין של שחיטה. אבל אם הוא הכניס את הסכין מתחת לעור וחתך את שני הסימנים, נמצא שהסכין לא הייתה חלודה, לא הייתה נכנסת בין הסימנים, אלא הייתה מחוסה אך ורק בעור לבדו. הדין בזה שזה כשר. למה? כיוון שהעור אין צריך לחתוך אותו. חותרים אותו כדי להגיע על הסימנים. אבל אם הכניס את הסכין מתחת לעור וחתך שני הסימנים, זה נקרא חיתוך גלוי. זה לא היה מוסתר בסימנים. בזה זה קשר. שואלת הגמרא, מה חידש לנו רב יהודה בשם רב הדבר הזה, שאם זה בין סימן לסימן ופסקו זה פסול? הרי שאני מפורש. אם אדם החליט את הסכין, הכניס אותו תחת הסימן השני, הוא פסק אותו, אז מחלוקת. רפי דעת רבי שבא ואומר, זה נקרא נבלה. דווקא מינה שאם אדם נוגע בדבר הזה, אז זה נבלה, זה מטמא, מגע ומסר. בעקיבא אומר, טרפה, כך הוא כך, כל הדעות הכל פנים, הדבר הזה אסור. מתגמרה, לא. אם הייתי לומד במשנה, הייתי חושב, דווקא שם התנה פסל בגלל שהכניס זה מתחת לסימן השני, ואז הוא חתך את זה כלפי מעלה. אז הייתי חושב שלמה זה פסול? בגלל שיש מצווה מן התורה לחתוך דווקא מלמעלה למטה. ואם חתך מלמטה למעלה, הייתי חושב שזה פסול. התורה מקפידה לחתוך רק מלמעלה למטה. כמה שמעלן, שזה לא נכון, לא זאת הסיבה. מותר לחתוך גם מלמעלה למטה. הסיבה היא אחרת. הסיבה היא מפני, כיוון שהסכין מחוסה, חלודה, נחלד שם בין הסימנים, לפיכך, זה הסיבה של הפסול, ואין הבדל בין למעלה למטה, ולמטה, למעלה תמיד, זה הסיבה שזה פסול. תחת העור כשרה, ברב אמרי, תחת העור אין יודע, איבא עליהו. לבי רב דאמרי, תחת העור אין יודע, תחת מטלית מהו, תחת צמר מסובך מהו, תקו. בעיר הפפה, החליט במיעוט סימנים מהו, תקו. אומרת הגמרא, ברב אמרי, תלמידים של רב, אמרו במקום אחר, גמרא אומרת שמה זה, כל מקום שכתוב ברב, דרך להכוונה היא, זה כינוי לרב הונה. הם אומרים, שלא כמו שרב יהודה שהעיד בשמו של רב, שהוא אמר שאם הוא הכניס את הסכין תחת העור, וחתך סימנים זה כשרה. אומרים, לא כך רב אמר, אלא אומרים שרב אמר, תחת העור, איני יודע, אני מסופק בדבר הזה. מת הגמרא, ספקו חכמי בית המדרש, לפי דעת ברב, שאמרו שתחת העור, רב הסתפך בדבר הזה כשר או לא. מה הדין, אם האדם כיסה את הצוואר של הבהמה במטלית, ולקח את הסכין וחתך בו. האם נאמר שזה כשר או לא? אין מעולה דווקא תחת העור, כיוון שחרה כל זה גוף הבהמה, זה נקרא חלדה. ואם אדם כיסה את הבהמה במטלית, כיוון שזה לא מגופה, זה לא נקרא חלדה, זה לא נקרא בכלל מחוסה. וכן, מה הדין? אם היה שם צמר שהוא מסובך, צמר עווה, והכניס סכין תחת צמר וחתך. האם זה דומה לעור, שגם קרה מסופק בזה, או שלא? זה לא נקרא עור. הרי הכל זה צמר, זה דבר שדרך להסיר אותו לך מכן, עומד להיגזז. מלא בזה, רב יתיר, תקו. בעיר הפפה, אם האדם חתך את רוב קנה והוושת, ולאחר מכן, כשהוא הגיע לסוף, שם הוא הכניס בין הסימנים והחליד, חתך את הסיום. האם נאמר, למרות שמדאורייתא שחט רוב שיניים זה כשר, אחרי מכתחילה תקנו שדם ישחט כל שיניים. ואם כן לכאורה, אם האדם הזה, הוא, כשהוא סיים את הסימנים האלה, הוא יחסה את החלדה, במיעוט של סימנים. האם באופן כזה זה כשר? כיוון שרוב הסימנים יחתכו בכשרות, או לא? כיוון שהוא חתך בסיום השחיטה את הסימנים האלו לא בכשרות. מלא גם כן, זה פסול, עשה את זה חלדה, תקו. מה ניתן? השוחט שני ראשים כאחד, שחיטתו כשרה. אדם שחט במעשה אחד, בפעולה אחת, שתי בהמות. הדין הוא שזה כשר. בגמרא למעלה הסברנו למה משמע רק בדיעבד זה כשר תחילה, לא? כי דובר כאן לגבי קורבנות, דובר כאן שחיטת קודשים, וקורבנות תחילה צריך לשחוט כל אחד, כל קורבן לפני עצמו, שנאמר צורכם תזבחו, דרשו חכמים תזבחהו. זבח אחד ואחרי זה עוד אחד. אבל כל פנים, בדיעבד זה כשר. בשחיטת חולין מותר גם לתחילה לשחוט שתי בהמות יחד. ככה למדנו למעלה. שניים מוחזים בסכין ושוחטין. אפילו אחד למעלה ואחד למטה, שחיטתו כשרה. הסברנו מקודם, מחלוקת רב ושמואל, איך להסביר את זה. לפי דעת רב, הדין הוא, הכוונה היא, ששניים האלו אפילו מוחזים בשני סכינים ושוחטים, אחד למעלה, אחד למטה, מפני שלא צריך שחיטה מפורעת. לפי דעת שמואל, הכוונה היא, שניים מוחזים בסכין אחד ושוחטין, מה הכוונה אחד למעלה, אחד למטה? כלומר שוחטים זה באלכסון, רק אז שחיטתו כשרה, כי זו שחיטה מפורעת. התיז את הראש בבת אחת פסולה. אם האדם את הסכין לחץ, עשה דרסה, וחתך את זה בבת אחת במקום לעשות הולכה והובאה, זה פסול. מה שכתוב התיז את הראש, לא הכוונה שחתך גם את המפרקת והכל. התיז את הראש, הכוונה היא, חתך את שני הסימנים. אבל חתך אותם בבת אחת, במקום לעשות הולכה והובאה, זה פסול, כי זה פסול של דרסה. היה שוחט, כלומר, היה עושה הולכה, הבאה, והתיז את הראש בבת אחת. אם יש בסכין מלוא צוואר, כשרה. אומר התנה, אם כשהוא היה שוחט, כלומר, היה עושה הולכה, אבל הוא חתך את זה בבת אחת, בהולכה בלבד. הדין הוא, שאם הסכין הזו היא סכין ארוכה, שמחוץ לעובי של צוואר הבהמה, היא ארוכה יותר. שיש לו עוד מלוא צוואר, כאילו יכול לחתוך שם שתי בהמות, סכין ארוכה שיש לה מלוא הצוואר, חוץ מעובי הצוואר הזה שעצמו שהוא חותך, אז אף על פי שעשה את זה בהולכה בלבד, זה כשר. כלומר, אבל, אם הסכין הזו קצרה, שיש בה רק עובי של הצוואר של הבהמה הזו בלבד, והוא עשה הולכה בלבד, הדין הוא שזה פסול. כי אני אומר, בוודאי שהוא עשה פה דרסה. לא יכול להיות שהוא עשה הולכה בלבד, וזה נחתך. כי סכין כזאת קטנה, ועשה הולכה בלבד, זה ודאי הייתה פה דריסה, וזה פסול. אומר התנה, היה שוחד והתיז שני ראשים בבת אחת, אם יש בסכין מלוא צוואר אחד כשרה. וכן, מקרה דומה, אם הוא שחד בסכין הזו שתי בהמות ביחד, שני ראשים, ועשה רק הולכה בלבד, יש אופן שזה כשר, כגון שהיה הסכין הזו ארוכה שיש בה אורך של שלושה ראשים, דיינו צוואר אחד חוץ משתי הבהמות שהוא חתך, אז אף על פי שהוא עשה רק הולכה לבד או רק הבאה בלבד, גם כן זה כשר, כי הוא לא אומר שלא היה פה דרסה. אבל אם היה פה, הוא חתך שני ראשים בבת אחת, והסכין הזו ארוכה גם כן רק בעובי של שני ראשים, הדין הוא שזה טרף. למה? בפני שאני אומר, מן הסתם הוא עשה פה רק דרסה, הוא דרס את זה. באמת דברים מורים בזמן שהוליך ולא הביא, או הביא ולא הוליך. הוליך כלומר, עשה פעולה מהגוף שלו כלפי חוץ, או הביא, עשה כלפי חוץ אליו, עשה רק פעולה אחת בלבד, אז אני אומר שזה לא קשר, אלא אם כן הסכין ארוכה שיש בה מלוא צוואר חוץ מהעובי של הצוואר שהוא חותך עכשיו. אבל אם הוליך והביא, אפילו כלשהו, אפילו באזמל, כשרה, אם הוא עשה פעולה של הולכה והבאה, אז בזה אפילו הסכין הזו קטנה, אפילו גודל של אזמל בלבד, גם כן זה קשר. גמרא, מנה הנמילה, אמר שמואל דאמר קירה, חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר. הגמרא אומרת, מה הסמך להלכה שאמרנו הלכה משה מסיני, שצריך להיות הולכה והבאה, מה הסמך זה בפסוק? כתוב בפסוק, חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר. שחוט, כמו שהחץ הוא הורג במשיכה, נמשך ונכנס פנימה, גם כן השחיטה צריכה להיות מעשה של משיכה. תן ורבי ישמעאל, ושחט, אין ושחט אלא הוא משך. וכן אומר, זהב שחוט, ואומר, חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר. מאי, ואומר, חיתם הזהב שחוט, שנתווה כחוט הוא, תשמע, חץ שחוט לשונם. ואת הגמרא, מה זה זהב שחוט? כמו זהב שחוט שהכוונה היא שעושים מנו חוטים, זה נקרא שחוט שעושים ממושכים, מנו כך גם כן, מה זה ושחט? לשון משיכה. ואומר עוד פסוק, חץ שחוט שלנו, תגמרא, למה צריך עוד פסוק? למה לא מספיק הפסוק הראשון? תגמרא, כי הייתי יכול לפרש, זהב שחוט זה לא בגלל שמושכים מנו חוטים, אלא בגלל ששחוט כוונה היא שנתווה כמו חוט. לכן הביא עוד פסוק. רבה הבא בדיח לגירה לרבי יונה בר תחליפה, ושחד בעופה בהדד לפרח, ודין מה עביד חלדה, חזן גדפלי מפרוי, והבעי כיסוי, חיתם אתם חסולי והמר בזירה מרה, והשוחט צריך שייתן עפר למטה ועפר למעלה, שלמה בכיסאו בעפר עפר לא נאמר, אלא בעפר מלמד שוחט צריך שייתן עפר למטה ועפר למעלה, מזמין לעפר דחולה פתקה. תגמרה רבה בדק איזה חץ ברא שאין בו פגימה, ונתן אותו רבי יונה בר תחליפה, והוא ירה אותו על איזה עוף, תוך כדי שהוא פורח באוויר, ונשחט כמו שצריך על ידי אותו החץ. בתגמרא, איך אתה מכשיר את זה? הרי אולי אותו החץ נכנס לתוך הצוואר של העוף, ונקב אותו, זה נקרא חלדה. צריך יהיה לשחוט מבחוץ. בתגמרא, לא, ראינו את הנוצות חתוכים, ואם זה נכנס בחוץ, זה צריך להיות נקב. מה שראינו הנוצות חתוכים בחוץ, שמאמינה, זה נחתך בחוץ כמו שחיטה רגילה. בתגמרא, והרי צריך לחסות טוב, אם תגיד לי כן, הוא ייקח עפר ויחסה את הכל, לא. צריך שגם למטה עפר כולו יהיה עפר תיחוח. כך כתוב, יכיסהו בעפר, אם זה עפר קשה, זה לא נקרא עפר. מת הגמרא, זה מזמין כל הפסקה, שאכן כל העפר שהיה שם למטה, כולו היה עפר תיחוח. הוא שם לב שקטש את העפר שכולו יהיה תיחוח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.